דף י' א' עמוד א' במשנה. אומרת המשנה, ראה תמרצין אחר מציאה, אחר צבי שבור, אחר גובלות שלא פרחו, ואמר זכתה לי שדי, זכתה לו. בן אדם רואה אנשים רצים אחרי מציאה, דהיינו אחרי איזה בהמת הפקר, חיית הפקר, או שהוא ראה אותם רצים אחר צבי שבור. המסר, דבר כזה שלא יכול לברוח כמו כל חיה רגילה, אלא הוא מוגבל ביכולות שלו, דומה מאוד למציאה. זאת אומרת שברגע שהוא נכנס אליו לתוך השדה, הוא משתמר אם לא יבוא מישהו אחר ויקח אותו. או שהיו גזלות שאינם מפריחים, שוב, דבר כזה שלא יכול להופף, ועומד אותו אדם ואומר, זכתה לי שדי, אז הדין שיש פה קניין חצר, זכתה לו. האמת שתוספות והדיבור מתחיל, זכתה לו, מאיר שלכאורה אין שום צורך לומר זכתה לו שדה, שהרי אנחנו למדנו אתמול לגבי דלת אמות, אז הגמרא אומרת, זה לא אמר, שואלת הגמרא, מי צריך לומר? באותו רגע שתקנו קניין, אז יש קניין, לא צריך אמירה. אז באמת תוספות מסכים שלא צריך לומר. ותוסף בשתי שורות האחרונות שלו מביא, ואח הנקת משום סיפה. אז מיד שנקרא את הסיפה של המשנה נוכל להסביר. צריך להזכיר, כפי שמובא פה בהגאות הגרא, שהרמב״ם חולק והרמב״ם מחלק בין חצר המשתמרת לחצר שאינה משתמרת. הרמב״ם רוצה לומר שבמקום שאינה משתמרת, אז צריך לומר, במקום המשתמר לא צריך לומר, זוהי שיטת הרמב״ם. ממשיכה המשנה ואומרת, היה צבי רץ כדרכו, או שהיו גוזלות מסריחים, ואמר זכתה לי שדי, לא אמר כלום. אבל במקום כזה שיש לנו צבי שרץ כדרכו, לא, נכנף אצלו בשדה, נכנף מצד זה, יצא מצד אחר. אותו דבר גוזלות מפריחים, זה דבר שפורח באוויר, אז הוא יכול להגיד, וזה המסר, ואמר, ואפילו אם הוא אמר, אז הוא אמר, פה לא שייך, כיוון ש זה לא דבר שמשתמר בתוך החצר, וכיוון שכן, אין באמירה שלו כלום, לא שייך פה קנייני חצר. אומרת הגמרא על מה שאמרנו, רצין לא מעניין. לא, לא, זה עניין טכני רק. ספר את האירוע. אמר רב יהודה, אמר שמואל, מה שלמדנו במשנה ברישה, ראה אותם רצין אחר מציאה, זכתה לו שדהו, והוא שעומד בצד שדהו, ולכן קונה השדה. שואלת הגמרא, אני לא מבין, ותקנה לי שדהו, למה צריך עומד בצד? גם אם הוא לא עומד בצד החצר, החצר צריכה לקנות, השדה צריכה לקנות. דאמר רבי יוסי בר חנינא, חצרו של אדם קונה לו שלום מדעתו. בן אדם ישן על מיטתו, נכנס דבר לחצר, החצר קונה לו, חצרו קונה לו, של הדין יד, דין שליחות, חצרו קונה לו, לא צריך ידיעה. עונה הגמרא, הנמילה בחצר המשתמרת, אבל חצר שאינה משתמרת היא עומד בצד שדהו, אם היא לא, היא לא. עונה הגמרא, כן, מה שאתה מכיר את המימרה, חצרו של אדם זוכה לו, קונה לו, זה דווקא במקום כזה שזה מקום המשתמר, אבל מקום שאיננו משתמר, אז זה תלוי, עומד בצד שדהו, פשטות, הוא משמר את הדבר. צריך לדעת איך להגדיר מה זה בדיוק עושה עומד בצד שדהו, אבל זה לא בשבילנו. צריך להבין מה עושה עומד בצד שדהו. האם בצד שדהו זה עוד ביטוי של שמירה? אז זה כמו חצר המשתמרת, רק קודם זה לא היה משתמר, עכשיו שהוא עומד פה זה משתמר, ואז צריך להבין מה כתוב פה. או שגם כשהוא עומד בצד שדהו זה לא משתמר, זה לא גדר, אבל כשהוא נמצא בצד הדבר, אז זה ביחד יכול לפעול את הקניין. דבר אחד ברור, וזה הדגש, יש תמיד ביטוי בחז"ל חצר, ויש ביטוי של שדה. חצר, כמו בימינו, באופן נורמל, חצר זה מקום המשתמר. חצר זה מקום מגודר סביב הבית. חצר במהות שלו זה דבר, ולכן הלשון, חצרו של אדם קונה לו שלא מדעתו. כי חצר זה מקום המשתמר, לא צריך דעת. שדה באופן נורמל זה ביטוי למקום שנמצא בבקעה, שדה פירושו של דבר מקום פרוץ. יש אמנם שומר, את הטרקטור אי אפשר לקחת לצורך העניין, יש איזו שמירה כלשהי במקום, אבל מבחינת נתוני השדה זה מקום פרוץ. שם זה בא לידי ביטוי, עומד בצד שדהו או לא עומד. ומינה תימרא דחצר שאינה משתמרת היא עומד בצד שדהו, אם היא לא לא. זה חילוק מאוד יפה, מאוד מעניין. צריך מקור לדבר כזה. מאיפה אתה לוקח שבאמת העומד בצד שדהו זה המבטא האם קנה או לא קנה במקום שאינה משתמרת? דתניה, יש לנו ברייתא שעוסקת בעניין שכחה. דיברנו שיש מתנות עניים, לקט, שכחה ופאה. ושכחת עומר בשדה, אומרת התורה לא תשוב לקחתו, יש איסור לב. היה עומד בעיר ואומר, יודע אני שעומר שיש לי בשדה פועלים שכחו, ולכן אני רוצה, אני הבעל בית, לא יהיה שכחה. המקרה, בן אדם נמצא אצלו בשדה, מאמרים עומרים בשדה, והוא הולך ולוקח את אחד מהעומרים ומניח במקום מסוים, בתקווה, בהנחה שהפועלים יראו את זה ויביאו את זה יחד עם כל העומרים לגורן. כשהוא מגיע לעיר, הוא אומר, אני יודע שאת אותו עומר שאני הנחתי במטרה שיביאו את זה הפועלים, אבל אלה הצלנים, הם בטח לא הסתכלו שם, ולכן זה נשאר בשדה. זאת אומרת, רוצה הבעל הבית לטעון, זה לא שכחה. זה לא שכחה, זה לא מתנות עניים, אני יכול לחבור ולקחת. יכול לא יהיה שכחה. בא, ברייתא ואומרת, אולי זה באמת לא ייחשב כשכחה. תלמוד לומר, ושכחת עומר בשדה. בשדה ושכחת, ולא בעיר. אם זכרת בשדה, אז זה באמת. אבל אם שכחת בעיר, זה לא שכחה. לא, זה מציאות, ושכחת זה מציאות. לא, לא, לא אומר שחצר או קונה לו. לא, נכון, נכון, לא, כרגע בינתיים אתה צודק, אבל אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, מבחינתנו תלמוד לומר ושכחת עומר בשדה, בשדה ושכחת ולא בעיר. כרגע אין, כרגע כתוב פה דבר כזה, אם הוא זכר בשדה ושכח בעיר, אז זה לא שכחה.
למה אני מפסידים?
מה התורה חידשה? התורה חידשה ושכחת עומר בשדה. למה בכלל לתת להם שכחה? מה קרה? מה, הם מנצלים את השכחה שלי? יש מתנות עניים, מתנות עניים. כן, נו, באיזה צורה מתנות עניים? אז יש דין, מתנות עניים זה רק בצורה הזאת. עומר בפה, כרגע אנחנו עוד לא הסברנו, זה הברייתא, זה הברייתא. ככה רש"י מביא, אם שכחו בבואך מן השדה ושכחה, ולא ששכחתו משנכנפת לעיר. נכנפת לעיר, אם זכרת בשדה, אז התורה לא חידשה בזה מתנות עניים, זה לא שכחה, לא על זה דיברנו. זה לא ברור. הגמרא שואלת, הגוף הקשיא, מיני ובי הברייתא הזאת לא ברורה. אמרת, יכול לא יהיה שכחה, אז מה אני מבין? מה זה יכול לא יהיה שכחה? זאת אומרת, הייתי סבור לומר שזה לא יהיה שכחה. לא, טעות. זה באמת שכחה. ונסיב לגמרא, בשדה ושכחת, ולא בעיר, על מה לא אהב שכחה. ואז אתה מביא ראיה שזה לא שכחה. איפה מצאנו כזה לשון? הברייתא מתחילה בהנחה שזו שכחה. מה היית חושב שזה לא שכחה? אל תתבלבל, זו שכחה. ומיד אתה מביא פסוק, שהפסוק אומר לא, שזה באמת לא שכחה. אלא, בהכרח, יש לנו טעות בהבנת הברייתא. לב אחי כאמר, בפדה שכוח מעיקרו הווה שכחה. זכור ולבסוף שכוח, אין שכחה. מה היא טעמה? דקיוון דקאי גבה הווה לי חצרו וזכתה לי. אבל בעיר, אפילו זכור לבסוף שכוח, הווי שכחה. מה הייתה אמר? דליתה גבי דליסחלי. וממילא ראיה לענייננו. עוד לא הסברנו. קראנו. קודם כל, לפני שבכלל אני מבין מה כתוב פה, אבל כתוב פה במפורש שיש הבדל בין עומד בצד שדהו ללא עומד בצד שדהו. זאת אומרת, המטרה, מה אנחנו מחפשים? אנחנו מחפשים לדעת מאיפה לקחת שמקום שאינו משתמר, אם עומד בצד שדהו, אין, קנה לו השדה, אם הוא לא עומד בצד שדהו, לא קנתה לו. התשובה היא, לכאורה, כדי לקיים את הברייתא המדוברת, בשכחה, מוכרחים לחלק את החילוק שאמרנו עכשיו, עומד בצד שדהו ולא עומד. עכשיו צריך לדעת רק מה זה נוגע לעניין הברייתא. כדי להבין את הברייתא, אין ברירה, מוכרחים לצאת מכמה נקודות הנחה, שזה משניות מפורשות. יש משנה שאומרת, מה זה שכחה? משנה במעשר שני. שכחה פירושו של דבר, שהבעל הבית שכח והפועלים שכחו. מה קורה אבל אם הבעל הבית שכח והפועלים לא שכחו? או פועלים שכחו ובעל הבית לא שכח, זו לא שכחה. לא על זה דיברה תורה. ואף צריך לדעת איך להסביר את הגמרא. מה עונה הגמרא? אומרת הגמרא, מוכחים, אני חוזר על הגמרא מבפנים. אומרת הגמרא, אלא לאו הכי כאמר. בשדה, אם הבעל הבית נמצא בשדה, הפועלים נמצאים בשדה, שכוח מעיקרו, ושכחו את העומר בשדה, הו ושכחה. זה דיברה תורה, מתנות עניים, הו ושכחה, ועניים זכו בה. זכור לבסוף שכוח, אבל אם כשהבעל הבית היה בשדה הוא זכר, והפועלים שכחו מלקחת, אין שכחה. זה לא יחשב לנו כשכחה. ומיד נשאלת השאלה, מה היא טעמה? למה באמת זה לא יחשב לנו כשכחה? הרי לכאורה הפועלים שכחו, דקייבן דקאי גבה, כיוון שהבעל הבית עומד בשדה, הביא לי חצרו, אז השדה משתמרת וממילא יש לזה דין של חצר, וזכתה לי, אז הוא קנה את העומר. והוא עשיר. אבל בעיר, אבל אם הבעל הבית הזה נכון, בזמן שהוא היה בשדה הוא זכר, ואחר כך שהוא בא לעיר, שכחו הפעלים, אפילו זכור ולבסוף שכוח, הווה שכחה. מה קרה? מה הייתה? מה? דלית אגבי, דלית חולי. כי הוא לא נמצא במקום שהוא יכל לבוא ולזכות. מאוד קשה, מאוד קשה. אומר רשי, אלא לאו הכי כאמר, בשדה שכוח מעיקרו, אנחנו קוראים רשי, כדי להראות שרשי לא עוזר לנו. בעוד האיש בשדה אומר השכוח מעיקרו שכוח הוא. אבל זכור שהניח שם מדעתו ובסוף שכחו על ידי פועלים, לא הווה שכחה. אבל בעיר מי שנכנס לעיר אפילו זכור לבסוף שכוח, הווה שכחה. דלית אגבי. אחרי זה רשי רוצה להסביר איך זה נכנס בברייתא, כי לכאורה במילים של הברייתא זה בעייתי. אז אומר רשי, ואחר כנסיב להווה תלמודה, יכול לא יש שכחה תלמוד לומר בשדה ושכחת, באותך בשדה הוא דבינן דשכחתי אתה ולא בעיר. למה? לא בינן ושכחת, שאף אם שכחת פועלים עושה אותה, זה גם שכחה. בסדר, מילים טובות, בסדר, איכשהו הסתדרנו. נגיד שהבנו את המילים, מה קורה פה? אז אין ברירה, צריכים להסביר שהביר הוא כזה, צריך לקבל את הדברים. מה זה מתנות עניים? למעשה מתנות עניים זה הפקר. מה זה מתנות עניים? זה הפקר בכפייה, אבל זה הפקר. התורה באה ואומרת, לקט, שכחה, פאה, עוללות, פרט, אותם מתנות עניים שיש בשדה, בקרם, מוטל על האדם, מחויב האדם, להזכיר את זה. לטובת העניים. לטובת העניים, ברור, אבל הוא חייב להזכיר. לא, זה הפקר. ולכן כל העניים יכולים לזכות בזה.
יש הרבה שאין להם רשות לעניים.
לא, זה לא מעניין. אז נכון שיש סוגיה בטילל וצ'אם ההפקר לעניים ולא לעשירים? לא מעניין. מבחינתנו ברור שמתנות עניים זה צורה של הפקר שהתורה זיקתה ל... והפקר. כן, כן, ודאי, ודאי. הוא לא בעל הבית. גם אם הוא יחליט שהוא לא רוצה, הוא לא בעל הבית. אסור לבעל השדה ללקט. בעל הבית אני, גם בעל הבית אני אסור בלקט. ובכל זאת זה הפקר. כן, כן. אבל אין לחזור. התורה זיקתה את זה, זה הפקר. בהגדרה זה הפקר. אנחנו עכשיו צריכים לדעת איך נוצר ההפקר. זה לא מעניין אותי, אבל זה הפקר. זה לא, זה מאוד מעניין, אבל לא לעכשיו. זה הפקר, זה ודאי, זה פשוט. לכן אגב זה פטור מתרומות ומעשרות, כי זה הפקר. אם זה לא היה הפקר, אז זה היה חייב בתרומות ומעשרות. זה הפקר. עכשיו התחדש, כך אומרת המשנה, כך לומדים מהפסוק, שגם הפועלים יש להם גדר של בעל הבית. זה גדר מחודש, אבל זה כתוב. הרי אם הפועלים שכחו, אז זו שכחה. יותר מזה, בעיר, גם אם הוא זכר והפועלים שכחו והוא נכנס לעיר, זו שכחה. זאת אומרת שחידשה התורה שגם פועל ששוכח זה גדר של בעל הבית. אז אם נלך עם ההגדרות שפעלנו בהם עד היום, יש פה כספת, שתי מפתחות, הפועל זה מפתח אחד, הבעל הבית זה מפתח שני. אם הבעל הבית נמצא במקום ולא שכח, אז זה לא הפקר. אבל זה ברור שברגע שהפועל שכח או הבעל הבית שכח, זה כבר מתחיל לפעול הפקר. זה לא הפקר גמור, כי התורה זיקתה רק אם הבעל הבית והפועל שכחו, אבל כבר התחיל ההפקר. באחד מהם זה הפקר. לכן למשל, אם הבעל הבית זכור בשדה אבל לא לקח, והוא סומך על הפועל והפועל בסופו של דבר שכח, אז ההפקר גמור יהיה. זאת אומרת שכל אחד מתחיל את הפעולה של ההפקר בדבר. מלא פשוט מאוד, באה הברייתא ואומרת אם ככה, באותו רגע שהפועל שכח זה מתחיל להיות הפקר, זה עדיין לא מתנות עניים. אם זה היה מתנות עניים אי אפשר לזכות, אבל מאידך זה כבר התחיל להיות הפקר, צריך לזכות מן ההפקר. עומד בצד שדהו, זה מחזיר את זה חזרה למצב הראשון, ואז נפלא. מה הייתה המאה? התשובה היא דקייבן דקאי גבה, כיוון שהוא עומד בצד השדה, הב ילי חצרו וזכתה לי. מה צריך לזכות? כולם פה שאלו, מה לזכות? התשובה היא כי התחיל הפקר. אבל זה לא הפקר שזה כבר שכחה, כי אם זה היה שכחה זה מתנות עניים, הוא לא יכול לקחת. אבל מכיוון שזה רק שכחה של, אז זה רק תחילתו של הפקר, ולכן זכתה לי. אם הוא לא נמצא בצד הדבר, אז מבחינתנו השדה הזאת היא מחוסרת שמירה, היא לא יכולה לזכות. אז מה לעשות? אז זה נשאר הפקר, ואצלו זה שכחה, אז זה הופך להיות מתנות עניים. זה פשטות הביאור של הדברים. הגמרא רק לא מקבלת, אומרת הגמרא ממאי, זה מאוד יפה, אבל לכאורה זה לא מחייב. דיל מה גזירת הכתוב היא דבשדה נאה ושכחה ובהיר לא נאה ושכחה. מי אמר לך את כל זה? אפשר לבוא ולומר שיש גזירת הכתוב, כתוב כי תקצור כסירך בשדה ושכחת עומר בשדה. אומרת התורה בשדה זה שכחה, אבל ברגע שבעל בית בא לעיר זה לא נחשב שכחה. ומה שהפועלים שכחו, את מי זה מעניין? יש בעל הבית. אם הבעל הבית זוכר, אז מה שאחרי זה הוא בא לעיר והפועלים לא עשו את ציוויו, שכחו, זה לא נקרא שכחה. ואז הברייתא מתפרשת כפשוטו, כמו שדובר קודם, זה לא מעניין עומד בצד שדהו או לא עומד בצד שדהו, אינו מן העניין. ממשיכה הגמרא, אבל בעיר גזרת הכתוב דבשדה נפשך או בעיר לא נפשך. אמר קרא, שואלת הגמרא, אולי זה הרי גזרת הכתוב. אמר קרא לא תשוב לקחתו, לרבות שכחת העיר. מתרצת הגמרא לא, מתרצת הגמרא לא, גם שכחה של העיר זו שכחה. מי אומר? כי כתוב בפסוק לא תשוב. מה זה לא תשוב? זאת אומרת שהיית בעיר ואתה רוצה לחזור כי שכחת, שכחת העיר שמה שכחה. אומרת הגמרא, היי, הפסוק הזה מבא אל אלה, אבל הפסוק תפוף. מאיפה אתה יודע שיש מצוות אפה, שאם אדם יש לו עומר אז יש לו מצווה של להשאיר את העומר בשדה, מתנות עניים? אבל מי אומר שאסור לי? יש גם איסור לב, לא תשוב לקחתו. עונה הגמרא, אם כן, אם הקרא לא תיקחנו. אם זה היה בא ללמד את האיסור לב, אז אתה ראי אומרת, אם שכחת אל תיקח. מהי לא תשוב? לרבות שכחת העיר, גם זו שכחה ולכן לא תשוב. שואלת הגמרא, והקטי בבאי ללקט אתנן, אבל הפסוק הזה נצרח כדי ללמד שלפניו אין שכחה, שלאחריו יש שכחה. אדם שקוצר, אותו אדם מתחיל לקצור בראש השורה, אם הוא שכח לאחריו לא חוזר, אם נשאר לו קדימה זה לא נקרא שכחה. שלפניו אין שכחה, שלאחריו יש שכחה, ועל זה נאמר שהוא בבעל תשוב, כי זה הכלל, כל שהוא בבעל תשוב שכחה, כל שאינו בבעל תשוב אינו שכחה. הייתי אומר, הוא גמר לעבוד באותו היום, למחרת הוא לא יכול לקצור שם, זה הכוונה. הוא היום הולך הביתה, נשאר דברים קדימה, אולי לא תשוב, שורה חדשה, מה שלא עשית, עשית לאותו יום. אז זה התשובה, יש פסוק, לא תשוב. אמר אבשי, אמר קרא, יהיה, לגר, ליתום, לאלמנה, יהיה. ודאי, לגר, ליתום ולאלמנה, מה זה יהיה? לגר, לא תשוב לקחתו, לגר, ליתום ולאלמנה, למען יברך לך השם אלוקיך, יהיה מיותר. לרבות שכחת העיר. אז מאיפה אני לומד שכחת העיר? מריבוי של הפסוק. מסיימת הגמרא ואומרת, כמו שפתחנו, אז באיזה אופן מדובר במשנה? אמר רבשי וכן אמר קרא, סליחה, וכן אמר אולה, והוא שעומד בצד שדהו. מדובר רק אם הוא עומד בצד השדה, שאז זה משתמר ולכן קנתה לו שדהו. וכן אמר רבא בר חנה, ושהוא עומד בצד שדהו, אז ראה אותם רצים אחר מציאה, קנתה לו. הייתי ואי רבי אבא לאולה. מעשה מאוד מפורסם, דובר כמה פעמים, מעשה ברבן גמליאל וסכנים שהיו באים בספינה. אמר רבן גמליאל, איסור שאני עתיד למוד נתון ליהושע ומקומו מוזכר לו, ואיסור אחר שאני עתיד למוד י' עמוד ב' נתון לעקיבא בן יוסף, אותו מעפר אני, כדי שיזכה בו לעניים, כי הוא היה גבאי של צדקה, ומקומו מוזכר לו. שואלת הגמרא, וכי רבי יהושע ורבי עקיבא בצד שדהו של רבן גמליאל היו עומדים? הנה אתה רואה שגם אם הוא לא עומד בצד שדהו, גם אם הוא לא עומד בצד שדהו, מקום שלא משתמר קנה. זה העברית, זה לפני המקרה, זה הקושייה של הגמרא. עכשיו צריך להסביר רק איפה זה כתוב, אבל זו הקושייה של הגמרא. הגמרא באה ואומרת, אתה טוען עומד בצד שדהו, בבקשה, מקרה, קניין, קניין חצר, מקומו מוזכר לו, קניין חצר, ובכל זאת אתה בא ואומר שלא צריך עומד בצד שדהו, היו באים בספינה. אז ראשית צריך להדגיש שכל הציור הזה מחלוקת גדולה מאוד רשי ותוספות, מה היה האירוע. רשי מבין שמדובר פה במקרה שרבי יהושע בן חנניה נמצא עם רבן גמליאל, רבי עקיבא, בתוך ספינה, וכשהם נמצאים בתוך הספינה, הרבן גמליאל, נשיא ישראל, נזכר שהוא שכח לאפר תבועה בבית. פלא רב. הרי חזקה, אין אדם חבר שלא מוציא דבר גלה מתחת ידו, אבל לכן הוא נבעל. אז הוא היה משוכנע שבני הבית יאכלו את זה על סמך זה שהוא יפר. אז מה הוא עושה? הפתרון שהוא עושה, זה הוא באמת נמצא שם עם רבי יהושע שהוא לוי, כפי שרשי מוכיח, את הגמרא באחים, מעשה ברבי יהושע שהלך לסייע את רבי יוחנן בן גודגדה בהגפת דלתות, אמר לו, חזור בך, אתה מן השוררים, אני מן השוערים, ומשורר ששיער חייב מיטה, לוויים. אז מכיוון שצריך לתת מעשה ראשון ללוי, משום מה דילגו פה על תרומה גדולה, לאן נעלם התרומה גדולה? אז תוספות באמת מאיר את זה ביהודה עמוד ב' בשורה השנייה מהצרות, ואם תאמר והמי לא נתן תרומה גדולה, ותוספות אומר ויש לומר זה תרומה גדולה טרם שנעשה הפרישה ונתנה לפי שקלה הייתה להפריש, דחיתה אחת פותרת את הקרי וניטלת בעומד, ועוד שהתבועה הייתה כבר ממורחת בביתו של רבן גמליאל, ותרומה גדולה מפרישה בשדה מיד אחר המרוח. אם אולי מותר לומר בדעת התוספות, אני לא בטוח שזה כתוב, אבל אולי זה הפשט, שבעצם תוספות אומר רעיון כזה, הפחד מתרומה הוא פחד נוראי, ולכן דבר ראשון, אדם שהיה נמצא בשדה לוקח חיטה אחת תרומה גדולה בחוץ, אחרי זה נבוא הביתה נחלק, יש לנו עין טובה, עין בינונית, עין רעה, זה נותן 2%, 2.5%, פחות, זה כבר בבית, זה השלב ב', אחרי זה אומר ועוד, שזה כבר ממורח ונותנים את זה לפני מרוח, אבל ברמה עקרונית לכאורה זה המקרה. אז תרומה גדולה אין בעיה, נשאר מעשר ראשון, יש איתו לייבי במקום, נותן לו את המעשר ראשון, זה שנה שלישית או שישית, ולכן צריך לתת מעשר עני, נמצא פה עקיבא בן יוסף, גבאי צדקה, מקנה לו את המעשר עני, והבני הבית יכולים לאכול בשקט. קצת קשה, כפי שתופות, מעריך בכמה קושיות. יש דרך איך עושים מעשרות. צריך להקצות לו בדרומו, בצפונו, איסור שאני עתיד למוד. כמובן שלפי רשי זה יצטרך להיכנס לסוגיה של ברירה, ולומר יש ברירה, והוברה הדבר מלמפרע שזה היה חלקו, שזה לא פשוט הדברים, כמבואר שם בגיטין קפה. למעשה, תוספות מבין שהציור היה לא בצורה כזו, אלא שנת ביאור, פעמיים הרי בשמיטה, יש לנו לבאר מעשרות רביעי ושביעי, ובזמן הביאור של המעשרות, הוא נמצא בספינה, יש לו בבית מעשר ראשון, יש לו בבית מעשר עני, תרומה גדולה באמת אין לו בבית לפי זה, אין לו, בסדר, אפשר להבין. את התרומה הוא כבר חילק, כי זה קל, כמו שתוספות אומר. אז מה הוא עושה? הוא מוציא את זה ומקנה את המעשר ראשון ומקנה את המעשר עני. עד כאן בהיר. ואז הקושי שעומד בפנינו, מה הוא עשה? הזכיר להם את המקום. הזכיר להם את המקום כדי לקנות בקניין חצר. כי תוספות דיבור מתחיל מקומו מופקר לו כבר שואל, בסייף הקטני שקיבלו שכר זה מזה. ואם תאמר המאי קיבלו שכר, היה לו להשאיל להם או להזכיר להם בחליפין. למה יצא לעשות קניין? כסף. ויש למרת, זה שאלה וזכות, אלא נקנית בחליפין. אז זה היה כפשוטו, הוא הזכיר להם מקום בכסף, ועכשיו המקום הזה שייך להם, הסוחר, הוא הבעל בית על המקום, אז הוא קונה מדין חצר, אבל הוא לא עומד במקום. עכשיו פה צריך להבין גם את הסיטואציה. אם הייתי מבין שמדובר כמו רשי, שזה נמצא עדיין בשדה, יותר קל לי להבין למה היה פה בעיה שזה מקום לא משתמר. אבל לפי הבנת התוספות מדובר, הביאו את זה הביתה, יש מעשרות מסודרות, רק הגיע זמן הביור והוא לא ביר. אז מה הבעיה? אז את ההערה הזאת עם עיר תוספות הביור המתחיל וכי בצד שדהו, ותוספות לשיטתו אומר שבאמת זה היה בבית. אבל איפה זה נמצא? יש מחסן פירות. במחסן הזה יש את הפירות של הבית, יש גם את המעשר ראשון, שלט גדול, מעשר ראשון, יש ליד את המעשר. מבחינת הסוחרים זה מקום לא משתמר. מבחינת הסוחרים כל בני הבית, כל דכפין יכול להיכנס לאותו מקום. אז בהגדרה שלהם זה לא משתמר. ומכיוון שזה לא משתמר, איך אתה יכול להסתדר? הרי הוא לא עומד בצד שדהו, כך מבאר תוספות. לענייננו, נצטרך להסביר, השיטה למשל פה מסביר, שבאמת מדובר בשדה, כמו שאנחנו דיברנו. וכמו שכל השדות לא היו משתמרות, אז גם השדה של רבן גמליאל לא משתמרת. עונה הגמרא, אמר לי דמי היי מדרבנן דלו כדלו גם מראי נשמעתה. זה שאלה של אדם שלא לא מבין בלימוד. ספר את הגמרא, כי אתה לסורה אמר לו, כשהוא בא לסורה, רבבה לאולה. הבבא שואל שאלה, הוא לא עונה, גם ירווה, נראה אדם שלא למד, למה? אז הוא אומר את הגמרא, כשהוא מגיע לסורה, אמר לו, אחי אמר אולה, הוא אומר את הדין של אולה, שאולה חידש שבחצר, שאינה משתמרת, קראנו לזה שדה, והוא שעומד בצד שדה, וזה הדרך לקנות בקניין שדה, ואחי עוטבתי, והוא מביא את השאלה שלו, מרבן גמליאל בספינה, אמר לה, הוא מרבנן, רבן גמליאל מטלטלי אגב מקרקי יקנה להם. קם אחד התלמידי חכמים ואומר לו במקום, מה אתה מביא מרבן גמליאל? זה לא היה קניין חצר. אם זה היה קניין חצר, היה צריך להיות עומד בצד שדהו. אבל שם זה היה, הוא יקנה להם קרקע, ואגב הקרקע הוא יקנה להם מטלטלים, שהרי מטלטלים נקנים בקניין אגב. לכן לא צריך עומד בצד. אומרת הגמרא, רבי זירה קיבלה, רבי זירה אמר גוף, זה באמת תירוץ טוב, מקובל עליי, זה באמת החילוק. לעומת זה רבי אבא לא קיבלה. רבי אבא בא ואמר, לא. אומר רבי אבא, מסתבר שזה קניין חצר, ולא קניין אגב. והערה במקומה עומדת, למה לא צריך והוא שעומד בצד שדהו? מסביר רבא. אמר רבי שפי רבי דלא קיבלה, עשה טוב רבי אבא, שלא רצה לקבל את הדברים. וכי לא היה להם סדר לקנות ממנו בחליפים. אלי, מה פתאום בחרו בקניין אגב? למה לסבך את החיים? להקנות להם קרקע? לשלם כסף? יש דרך הכי פשוטה, קניין חליפין. איך אנחנו קונים את מחירת חמץ? איך אנחנו מתעסקים במטלטלים? לוקח המקנה, מרים בגד, נותן את זה באותו רגע, הקונה זוכה במטלטלים, ונגמר סיפור. למה לא השתמשו בקניין חליפין? בסקנה, אלא, אני רוצה להסביר, כי כשרשי אומר אלא סודר, אומר רשי, מה הייתה, מה לא? אז רשי מסביר, למה לא לקבל מהם מאות? צריך להבין, רבן גמליאל לא סוחר קרקעות. רבן גמליאל לא מחפש למכור קרקעות. אין ברירה, אבל אני מוכר קרקע. אין ברירה, כי אני לא אקשל בביור או לא אקשל במעשרות. אבל באופן אומר, תגיד לי מה, יש עניין בזה? אז לא, אתה צריך להתחיל להסתבך, לקחת כסף, לעשות קניין, תעשה חליפים ותגמור. אלא, טובת הנאור אינה ממון לקנות ממנו בחליפים. אתה יודע מה התשובה? מה יש לרבן גמליאל במעשר ראשון? מה, הוא בעל בית? מעשר ראשון אחרי שהפרשת, זה שייך ללוויים. מה יש לו עם מעשר עני? הפרשת, זה שייך לעניים. אלא מה? התורה נתנה את הזכות למעשר, לבעל בית, לבחור למי לתת, שזה שווה קצת כסף. כי אם יש לנו אדם שיש לו נכד שהוא ישראל, או, זאת אומרת, ישראל שיש לו נכד שהוא לוי, שהוא עני וכדומה, אז הוא ניגש לבעל בית, עתיר נכסים, אומר לו, תשמע טוב, קח 200 שקל שיהיה לך לבריאות, מביא לו איזה מתנה קטנה, ואומר לו, תשמע, את המעשרות שלך תעביר לנכד שלי. אז מה אדם מרוויח מזה? איזושהי טובת הנאה. קשרים, אני נותן לנכד שלך, אתה תסדר לנכד שלי. זה טובת הנאה. אומרת הגמרא, טובת הנאה הרי זה לא כסף, זה לא ממון. זה משהו שקרוב לממון. חליפין יכול לקנות כסף. חליפין לא יכול לקנות טובת הנאה, זה לא יתחדש הקניין, ושלף איש נעלו, לא יתחדש קניין חליפין בדבר שאין בו תכונה של ממון. ולכן, טובת הנאה אינה ממון לקנות מנו בחליפין. ההכנה מטובת הנאה אינה ממון לקנות על גבי קרקע, ולכן זה לא נקנה בקניין אגב, אלא מה הדרך היחידה? להקנות קרקע, ואז מדין חצר, חצרו של אדם זוכה לו, הוא יכול לזכות במתנות. ואם ככה, הדרה קושיא לדוכתא, אז למה לא צריך עומד בצד שדהו? אומרת הגמרא, ולא, זה לא נכון. מתנות כהונה, נתינה כתיבו, אתה יודע מה הבעיה? לא הבעיה שזה טובת הנאה אינה ממון, לא זה החיסרון. אתה שואל טוב, למה באמת לא עשו חליפים? ומהנחה הזאת אתה רוצה להסיק שגם לא היה קניין אגב. טעות בהגדרה. התורה אומרת, ונתת, דרשו חכמים, ונתת ללוי זה מעשר ראשון, לגר ליתום ואלמנה, מעשר עני. זאת אומרת שצריך מעשה נתינה. ולכן, חליפים דרך מקח וממכרו. איפה התחדש קניין חליפים? ושלף איש נעלו. מקח וממכר, קנו שדה בחליפים, דרך מקח וממכר. אגב זה, יש מטלטלים. מטלטלים, אגב מקרקע, נתינה אלימתאי. מה הוא עושה? הוא קונה קרקע. ובעקבות הקניין של הקרקע, הוא נותן לו את המטלטלים. לכן, לבוא ולטעון שהיה שם קניין אגב והגיוני. ממילא, לענייננו, רבן גמליאל באמת בספינה, מה שאמרנו, מקומו מוזכר לו, זה לצורך קניין אגב. ולכן באמת לא היה צריך עומד בצד שדהו, על אף שזה חצר שאינה משתמרת. כי אם אתה רוצה לקנות בקניין שדה בחצר שאינה משתמרת, חייב להיות עומד בצד. מה ששם זה הועיל, קניין אגב. רב פאפה אמר, יש פה חצר שאינה משתמרת, ונכון שתמיד חצר שאינה משתמרת חייב להיות עומד בצד שדהו, אבל כאן דעת אחרת מקנה אותם שייני. כאן יש מקנה, כשאנחנו דיברנו במשנה מדובר מציאה, הפקר. כשאין מקנה, שם צריך עומד בצד שדהו. כשיש מקנה, לא צריך. ומינת תימרה, מאיפה אתה לוקח את זה? דתנן, למדנו משנה. ראו אותם רצים אחר מציאה, אחר צבי שבור. ואמר רבי ירמיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהן ומגיען. איך מדובר? מדובר באופן שבעל השדה יכול לטפוף אותם בעודם בשדה. ובא רב ירמיה במתנה, תגיד לי מה יהיה? אדם רוצה לתת מתנה לחברו, מביא לו צבי, שם לו את זה בשדה שאינה משתמרת. הצבי הזה בקרר יכול לרוץ להיעלם בפנים. קיבלה מיני רבה בברקנה והסכים רבי אבא בר כהנא לחילוק שיש בין מתנה לבין מציאה, אף על פי שרץ אחריהם ואין מגיען, גם כן קנה. מה ההבדל ממציאה? מה היא טעמה? לאו משום דדת אחרת מגנה אותם שייני, מכיוון שיש מקנה, כשיש מקנה אז גם אם זה חצר שאינה משתמרת, גם כן קנה, בלי עומד בצד שדהו. אם ככה, יש לנו הבדל בין מתנה לבין מציאה. אמר לרב שימי לרב פאפה, מה אתה אומר? הרי גדדת אחרת מקנה אותה, יש בעל שמקנה לאישה, עליו שכבר דיברנו, בגט לא צריך קניין, צריך נתינה, ונתן וידע ושלחה, לכן שב פחות משווה פרוטה, לכן גט שכתבו אומרת הגמרא בגיט עם כף, כתבו על איסורי הנאה כשר, לא צריך קניין, צריך מעשה נתינה, אבל ענייננו, הרי גדדת אחרת מקנה אותה, ואמר אולה, והוא שעומדת בצד ביתה או בצד חצרה. אבל אם היא לא עומדת בצד ביתה, המקום המשתמר אפילו, אם היא לא עומדת בצד ביתה או בצד חצרה, רק הגמרא מתעלמת מזה. אומרת הגמרא, שאני גט דהית בעל כוחה, זה לא דומה. גט, כיוון שהוא מקנה את זה בעל כוחה של האישה, לכן צריך עומדת בצד. ואנחנו מוסיפים במחאות, ולכן אפילו במשתמר צריך עומדת בצד ביתה. מה תקיף לרב ששת ברי דרבידי ולאף קל וחומר הוא? ומה גט דהית בעל כוחה? אם במקום כזה שלא צריך רשות, שלא צריך את הדעת שלך לקניין, היא עומדת בצד ביתה ובצד חצרה, אם היא לא לא, מתנה, דמידעתי, זה צריך גמירות דעת, לא כל שכן שרק אם עומד בצד שדה הוא יקנה. אלא חוזרת הגמרא ואומרת, אמר רב אשי, חצר התרבה משום יד, ולא גרה משליחות, זה ברור, שדין חצר מאיפה למדנו? כמו יד. אז אדם ששם דבר בחצר זה כמו שהוא נותן לתוך ידו של הקונה, זה בטח לא פחות ממעשה שליחות. נו, ולכן גבי גט רחוב אולה אין חווים לאדם אלא בפניו. תדע למה צריך עומדת בצד? כי גם אם זה מקום המשתמר אמרנו יצטרכו עומדת בצד ביתה, כי אתה רוצה לעשות פעולה לרעתה, לחובתה, חווים לאדם אלא בפניו. גבי מתנה דפרוטו לו, זכין לאדם שלו בפניו, ולכן באמת לגבי מתנה אין החנמי, גם אם הוא לא עומד בצד שדהו, זכתה לו. אומרת הגמרא, גוף הרע אותם רצים אחר המציאה, אמר רב ירמיה, אמר רבי יוחנן, והוא שרץ אחריהם, הוא מגיען, יכול לתפוס. בא רב ירמיה במתנה, האם יש לחלק בין מתנה לבין מציאה? והתשובה הייתה, קיבלה מיני רבה בברקנה, אף על פי שרץ אחריהם ואין מגיען. גם אם הוא רץ אחריהם ואין מגיען, יהיה לנו את הדין שבמתנה קנה. לאור זה מסתפק את הגמרא, שאלה מאוד מעניינת. ביי רבה, זרק ארנקי בפתח זה ויצא בפתח אחר, מהו? כמעט כמו בשבת קלוטה כמי שהונחה. יש לי ארנק של הפקר, בן אדם לוקח ארנק של הפקר, זורק את זה דרך צד אחד בבית ואף בתוך חלל הבית, נוחת מעבר לחלון. האם אני יכול להגיד שהבעל הבית מדין חצרו זכתה לו וזה היום שייך לו, או שזה שמוצא את זה מחוץ לחלון יכול ליטול את זה כי זה עדיין הפקר? אומרת הגמרא, על פניו מה נידון? אוויר שאין סופו לנוח. רש"י מדגיש, אם זה היה סופו לנוח, אם באופן נורמל זה צריך לנחות בתוך הבית, אומר רש"י, זה גמרות מפורשות. גמרה בגיטין, הייתה עומדת בראש הגג וזרק לגט, כיוון שנכנס לאוויר הגג הרי זו מגורשת, כי זה סופו לאכלות. אז גם אם עכשיו זה יישרף, אבל סופו לנחות במקום, זה מילתא דפשיטא. הוא למעלה ולמטה, כיוון שיצא מרשות הגג, נמחק או נשרף, הרי זו מגורשת. למה? כי זה אמור לנחות במקום. אבל פה אין סופו לנוח. האם יש לזה גדר כמונח דמי וזכה או לא? אמר לרב פאפה לרבה, ואמר לרבה דבר מתנה לרבה, ואמר לרבינה לרבה, לאו היינו מתניתים, זה לא המשנה שלנו. ראה אותם רצים אחר המציאה, ואמר רב ירמיה, אמר רב יוחנן, והוא שרץ אחרינו מגיען, הוא בייר אביר מיה במתנח וקיבלה מני רבה באברקנה, קיבל, הסכים עם סברתו במתנח אף על פי שרץ אחריהם ואין מגיען. אז לכאורה יהיה לו פה דין של רץ אחריהם ואין מגיען. זאת אומרת השדה קונה, אפילו שמה קרה פה, זה רץ, זה לא ינוח במקום, אבל הוא קנה במתנה. אומרת הגמרא, אמר למתגלגל כאמרת, שאני מתגלגל, זה כמונח דמי. מה אתה מדמה דבר שנמצא על הקרקע? במה שעומדת בחצר, נחה בחצר, שמה באמת קנה. אתה דן איתי כשזה עובר באוויר, כשזה עובר באוויר, אין לנו מקור. אפשר שלא קנה, אין לך הוכחה מהמשנה.